שלום וברכה. היום אנחנו נעסוק, אל תהיה פסימי כל כך. היום אנחנו נעסוק בעשר המכות. אנחנו עסוקים, הסדרה שלנו היא בין פילוסופים למקובלים, נכון? דיברנו על אותיות. אנחנו דיברנו על האותיות במסגרת דיון על בין מקובלים, בין פילוסופים למקובלים. ומצינו, היינו כבר שלושה שיעורים, אני חושב, עסקנו בהם באותיות. ועכשיו אנחנו ממשיכים בהשוואה המקורות הפילוסופיים והקבליים, כשהנושא שלנו יהיה לקראת חג הפסח הממשמש ובא, מכות מצרים. בסדר? שבוע הבא, אם אתה רוצה, יהיה שיעור. אבל אם אתה מתנגד, אנחנו נתחשב בדעתך. מה אתה רוצה? מה פעמיים? פעמיים בשבוע? אני אשקוד. אתה רואה? אני חיובי איתך, אני לא סתם ככה זורק אנשים. חיובי. אני אשקוד. לנדר. אז אם כן, אנחנו עסוקים בעשר המכות, והפעם רציתי שאנחנו נעסוק בסוגיה של עשר המכות מתוך המבט של תורת הקבלה, ואולי אפילו מתוך השוואה מסוימת לדעת הרמב״ם, כי הרי אנחנו תמיד עסוקים בהשוואה בין פילוסופים למקובלים. חלק מהדברים הם דברים שעסקנו בהם כשלמדנו את ספר שמות, אז ייתכן שחלק מהדברים ישעממו חלק מהציבור. אבל לא אכפת לי. תפסיק, אל תהיה כזה. תהיה נחמד. עכשיו, אני רוצה להזכיר נקודה חשובה. אם אני קורא את התורה מספר בראשית עד מכת בכורות, כמה חומשים יש לי?
שניים.
כמעט שניים. כלומר, אחד, כל בראשית, ויש לי שלוש פרשיות של ספר שמות. כמעט שלוש פרשיות. שמות וערה ורוב בו. ואני שואל את עצמי, מה קראתי? נגיד שהעכברים אכלו לי את המשך הספר, ונשאר לי מבראשית עד מכת בכורות. ואני רוצה לסכם את הספר. אתם איתי? את מבינה מה אני מדבר? את נראיתי ככה מתוחה מדי. זה, לא, לא, את. זה נורא מפריע להבין, אם בטוחים. מובן? למה? התחלת כבר לנקות לפסח? אז אם ככה, את לא צריכה להיות מתוחה. אם התחלת כבר לנקות, סימן שיש לך זמן. כן? מה את אומרת?
זה ברח לי,
אבל זה ברח לה. מה?
תולדות
המתחל. את רוצה לתת תשובה לשאלה. אני אגיד לך את האמת, אני הייתי זה יפה מאוד מה שאת אומרת, תולדות עם ישראל, רק שלדעתי זה לא נכון. ואני אסביר למה. ואם תשמעי מה שאני אומר, פתאום תשימי לב למה זה לא נכון. אני רואה בחלק הזה, מבראשית עד מכת בכורות, מה שכתוב זה כך, שאלוהים ברא את העולם, זה נכון. כשהוא ברא את העולם, הוא דאג לזה שבסוף ייברא גם האדם. וכשהוא ברא את האדם, אחרי כמה תהפוכות, מתוך האנושות הוא ברא את עם ישראל, והוריד אותם למצרים, וביום מן הימים החליט מי שברא את העולם להתגלות אל בני האדם, והוא בחר בשביל זה באחת האומות. עד כאן ברור? כן או לא? שאלתי, באיזו אומה הוא בחר כדי להתגלות?
במצרים.
לכאורה, מתוך, אם אני דבק בסיפור המקראי, הוא בחר ב... הלו, שמה, גמרתם שמה, חבר'ה? אי אפשר ככה. הוא בחר במצרים.
במצרים,
בוודאי. כן? מפורש, בספר שמות, פרק זין, פסוק ה', זוכרים? מה כתוב שם?
למען...
כמעט. וידעו מצרים כי אני השם. בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. כלומר, המטרה של עשר המכות היא שהמצרים ידעו את מי שאמר והיה העולם, בעוד שעם ישראל בפרשה הזאת הוא פסיבי לחלוטין. בעצם, אפשר לומר, עבורו המאורעות חסרי משמעות. מובן מה שאני אומר? אני רוצה להביא אפילו קצת נעזר במדרשים, אבל גם בפשט הכתוב. אם אתה שואל למחורת מכת חושך, אתה שואל את אחד מבני ישראל, תגיד, איך היית מכת חושך? מה יענה העברי? לא הייתה מכת חושך. שהרי היה אור במושבותינו. אם כן, מי יודע שהייתה מכת חושך? מצרים. כן, כל הדברים האלה דיברנו עליהם בהרחבה, לא בתקופה האחרונה, נכון? אבל זה סימן שאלה שלמדו איתי ספר שמות, יש להם זיכרון של פיל. עכשיו, קצת נרחיב עוד קצת. אתם זוכרים, וזה באחד השיעורים האחרונים, דיברנו על ההבדל בין מאמרות לבין דיברות, נכון? בעשרה מאמרות נברא העולם. איפה כתוב מאמרות בתורה? ויאמר אלוהים, נכון? ויאמר אלוהים יהי אור, ויאמר אלוהים יהי רקיע, ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא, וכו'. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, שואלים את עצמנו שאלה פשוטה, המאמרות האלה שבראו את העולם, האם הם מגלים את אלוהים או מסתירים את אלוהים?
גם וגם.
מסתירים? אתה אומר גם וגם? לא שומע.
לא מסתירים את אלוהים.
אני שואל, העולם. אני שואל אותך שאלה פשוטה. העולם מגלה את אלוהים או מסתיר את אלוהים?
מסתיר.
מסתיר. מה את אומרת? מה את אומרת? מגלה. ואתה אומר?
גם
וגם.
המילה עולם,
העלם. עולם לשון העלם. אז מה נגיד? איך אני אכריע עכשיו בין הדעות השונות? מה?
דמוקרטיה.
נלך לפי דמוקרטיה? טוב, אז אני באמת אלך לפי דמוקרטיה. ברור שהעולם מסתיר את האלוהים. שהרי אני מסתובב בעולם ואני לא רואה שום אינדיקציה למציאות האלוהים. מה ההפך?
כל העולם הוא התגלות
של אלוהים. יפה מאוד. ומי גילה לך את זה?
אני.
איך אתה יודע את זה? אני הולך בעולם, ואתה אומר לי, אני צריך להאמין לך, שהעולם הוא גילוי של אלוהים. אבל אני לא רואה את זה. אלא אם כן קיבלתי אינפורמציה חיצונית. אולי גם אתה קיבלת את האינפורמציה הזאת. אולי תולדות ההתגלות עשו את זה משהו. אבל באופן טבעי, האדם איננו מכיר שום ממד טרנסנדנטי למציאות. מובן? לפי זה, האתאיסטים הם האנשים הנורמליים ביותר בעולם. הם סבורים שהעולם הוא כפי שהוא נראה. והעולם כפי שהוא נראה איננו גילוי של האלוהות. אני קיבלתי אינפורמציה דרך הנביאים שיש מישהו שברא את העולם, ולכן אני גם יודע שהעולם הוא גילוי של אלוהים. אבל סתם ככה, לא הייתי יודע. מה? מה? דבר, דבר, אל תפחד, אל תפחד.
יש הרבה אנשים שלא קיבלו שום אינדיקציה.
כן.
שהם לא ממסורת ישראל, והגיעו למסקנה שהעולם גילוי של אלוהים.
כן, מי?
יש פילוסופים רבים.
כן, כן, תן לי אחד. כן, איפה הוא גדל?
בשוויץ.
בשוויץ. הוא חי בין נוצרים?
כן.
אז הוא שמע על המסורת של הבריאה ולהתגלות?
הוא שמע על זה.
נכון, אז הוא. ברגע שהוא שמע, זה מספיק כדי לעורר אצלו את המחשבה הזאת. ברור? אבל אם תמצא פילוסופים, לא כמו רוסו, אלא פילוסופים קדומים יותר, שלא שמעו על עם ישראל, אתה תראה שכולם היו פנתאיסטים. טלס, אנקסקורס, אנקסימנדרוס ופיתגורס, כולם היו פנתאיסטים. זאת אומרת שהנטייה הטבעית של האדם, אפילו של האדם החכם, היא לזהות מקסימום את העולם עם אלוהים, אבל לא הכרה טרנסנדנטית, שיש מי שאמר והיה העולם.
מה? לא הבנתי מה ההבדל בין הכרה לבין מי שאמר והעולם לבין...
פנתאיזם?
לא, לבין תפיסה...
תפיסה פנתאיסטית אומרת שהעולם זה אלוהים, שאלוהים הוא העולם, הטבע, פרשטייסט, כן? מה שאין כן, התפיסה הנבואית שאומרת שמי שאמר והיה העולם, הוא נבדל מהעולם.
סליחה, הרעיון הפשוט, שהעולם כל כך מושלם.
זה אומר אם כן שהעולם הוא אל.
לא, שלא יכול להיות מקרי.
לא מקרי, נכון, הוא ברא את עצמו. זה, תראה, זה התפיסה המצויה, זה לא אני המצאתי, כלומר, מבחינה היסטורית, אם אני שואל את עצמי, אם הרעיון של הבריאה ושלמות העולם, זה מעיד על מציאות האלוהים, זה רעיון שאני רואה אותו שהוא הופיע בהיסטוריה, רק במקומות ששמעו על עם ישראל. מובן? מה אני
אעשה?
עכשיו כל העולם שמע. לכן קשה לנו להבין עד כמה האתאיזם הוא טבעי. מובן?
אבל אברהם אבינו...
מה אברהם אבינו?
לא יודע, אני שמעתי...
שמה?
אברהם אבינו הגיע להכרה הזאת בעצמו, כן.
אברהם אבינו הגיע להכרה שיש אלוהים בעצמו. ככה אתה טוען, נכון?
אני לא טוען, לא.
אתה אומר ששמעת כזה מדרש, נכון? בוא נבדוק. אני, אצלי, מה כתוב? כתוב משהו אחר. כתוב שאברהם מסתכל על השמש... ואמר שהשמש הוא אלוהים. ראה שהשמש שקעה, אמר, זה לא זה. ראה את הירח עולה, אמר, הוא, הירח אלוהים. ראה שבאו העננים וכיסו את הירח, אמר, אם כן, העננים הם אלוהים. אחר כך הוא ראה שהרוח פיזרה. אחר כך הוא ראה שהרוח פיזרה את העננים, אמר, אם כן, הרוח אלוהים. אחר כך הסתכל על עצמו וראה שיש בקרבו רוח. ואז נשאר נבוך ואמר אפשר בירה זו ולא מנהיג. כלומר הוא נשאר עם ספק, לא הגיע למסקנה. משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפלה וראה בירה דולקת, אמר אפשר בירה זו ולא מנהיג.
בירה,
בירה זה כמין טירה כזאת, בירה, לא בירה, לא קרלסברג, כן? Probably the best beer in the world. מה? אבל אמר אפשר בירה זו ולא מנהיג, הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא בעל הבירה. כלומר אברהם השאיר מקום ריק בתוך ההכרה שלו, מקום לא מסופק, מקום ללא יציבות, באופן שאם יש למישהו אפשרות להתגלות, אם מישהו קיים, יש לו איפה להתגלות. התגלה בתוך הריקות הקיומית של אברהם.
רגע, אבל לאברהם לא היה מגע עם שם בעבר כל מה החיים שלו?
זה שאלה אחרת. אבל קודם כל לגבי המדרש שהוא הביא. פרשטייסט? לכן, זה לא נכון לומר שאברהם הוכיח את מציאות האלוהים באופן פילוסופי. אלא הוא נתן מקום לאלוהים בקרבו, ואז האלוהים נגלה אליו. ברור? עד כאן ברור מה שאני אומר? לפי זה כל הטענות שאפשר להוכיח את מציאות האלוהים וכו', זה אולי נכון אחרי שנגלה לנו הרעיון. כן, בבקשה. ואני טוען שמי שאומר שזה הסתר של אלוהים, צודק. למה אני שואל? יש לי מטרה. אני אגיע למסקנה עם זה.
מה הקשר בין העולם לאלוהים?
אני באמת לא יודע בדיוק. אני רק יודע שלפי התורה, אלוהים ברא את העולם. זה היחס שקיים. אבל אני רק אומר שאותו עולם שהאלוהים ברא, מסתיר את מי שברא.
אתה יכול להסיק מהבריאה על האלוהים?
לדעתי, לא. מה?
לא, כנראה, לא עזור לשאלה, סליחה.
כן.
אמרת שלפני עם ישראל לא גילו את הרעיון הזה של...
נכון.
אבל היוונים כן גיבו על אלים לפחות.
בוודאי.
שהמושג הזה של כוח על טבעי קיים.
מה זה קשור?
אמרת שהעולם מסתיר את אלוהים ולא מגלה אותו.
נכון.
הייחודיות של היהדות זה להגיד שאלוהים אחד.
לא.
שיש אלוהים?
לא.
רבים זה כנראה לא חידוש.
זה שיש אלוהים רבים, זה ודאי לא חידוש, כי כל האלים של המיתולוגיה הם חלק מן העולם. כלומר, אם אתה רוצה, אני יכול לעשות לך ציור אם אתה רוצה, אבל לצורך זה אני אצטרך לפגוע ביחסי החוץ שלי.
כן? אבל אני חושב שכבר... מספיק התגנתי לזה. נא להכיר, זה ציור סכמטי ביותר, זה בשמך, אני מצייר את זה, זה ציור סכמטי ביותר של העולם, בסדר? אני לא טוען פה לאסתטיקה מושלמת, אבל ככה אני מתאר את העולם. זה האדם. לאדם יש שאלות. ואז הוא פונה אל כל מיני כוחות עליונים ממנו כדי לקבל תשובה לשאלה שלו. הכוחות האלה הם האלים. אתה איתי? איפה האלים נמצאים? מעליו, אבל הם בתוך העולם. מה שאין כן, ההתגלות טוענת שישנה התפרצות. של האינסוף מעבר למציאות אל תוך המציאות. זה הרעיון של ההתגלות, וזה שונה במיתולוגיה היוונית בתכלית. מה? הרעיון ההתגלות הוא יהודי, ודאי. אני אגיד לפעמים יותר מזה. האם אתם מכירים קצת שמות של אלים יווניים? דיוניסוס, יפה. הוא האל של מה? של היין. יש לי מישהו שם לאלת האהבה, בבקשה? לא נכון, אפרודיטי. אפרודיטי. כן, אל המלחמה, בבקשה? ארס. אל, מי זה ארוס?
אהבה.
מה? רגע. את הולכת רחוק מדי. כל האלים החמודים האלה, כן? דיוניסוס, אפרודיטי, ארס. מי האבא שלהם?
זהוס.
עכשיו, כשיווני זקוק לאהבה, למי הוא פונה? לזהוס או לאפרודיטי?
לאפרודיטי.
למה שהוא לא יפנה לאבא שלה?
כי הוא עסוק עם אירופה.
יפה. כלומר, זהוס הוא פחות מתערב. שאלה נוספת. שאלה נוספת. אתם קצת מבינים במיתולוגיה היוונית, אני רואה. מי האבא של זהוס?
אדס.
קרונוס, יפה. קרונוס. יפה. שאלה. כמה מקדשים היו לקרונוס ביוון?
לא היו.
כלומר, מקדשים לזהוס יש, מקדשים לאלים הקטנטנים יש, לקרונוס אין. שאלה הבאה. מי ההורים של קרונוס?
לא נכון.
אורנוס וגאיה. נכון?
כן, סליחה.
בסדר. מי האבא של אורנוס וגאיה?
קאוס,
יפה. קאוס הוא אפילו לא אל.
הוא מושג.
מה פירוש קאוס?
טוב
ובואו. אם כן, מאיפה הכל מתחיל? מפסוק ב' של ספר בראשית. כן? לא, אבל לפני הכאוס אין כלום. כלומר, הכל כאוטי, הכל תוהו ובוהו, שלאט לאט הולך ומתארגן. ככל שאתה יורד בסולם של ההשתלשלות, זה מתחיל להיות יותר משמעותי. יש עם מי לדבר. הרעיון שיש מישהו עוד לפני כאוס, ושדווקא הוא רוצה להגיד לי איך להכין כוס קפה בשבת, זה רעיון שאיננו סביר בעליל בנפש האנושית, היוונית הקדומה לפחות. מובן מה שאני אומר? זאת אומרת, כל האלים שדיברת עליהם הם בתוך ההוויה. ההתגלות זאת התפרצות חיצונית למציאות.
אבל יש עוד מתחרה לנו, בדרך ממצרים, שהשיטה שלו, התפיסה שלו כל כך דומה, שהיו שגרסו שהוא מורה של משה רבינו, כמו פרויד, וכמו וליקוצקי שהוא תלמידו של משה רבינו.
אחנתון?
כן, גם יש איזשהו כוח טרנסנטלי, שיש לו גם השפעה התפרצות, והוא דורש מעט, זאת אומרת, ההתנהגות לפי האמת מכל אחד ואחד בפרטים.
לא נכון. לא נכון. אחנתון זה לא התגלות טרנסנדנטית.
לא, גם לא אטום.
גם החיטה של אחנתון. אחנתון איננו בעד התפרצות של הטרנסנדנטית לתוך חיי האדם. אלא הוא בעד הצבת אליל אחד במקום ריבוי אלים. רק אליל אחד. וזה הדיסקוס של השמש, אטום.
לא, אטום זה רק...
אגב, קרוב למילה אדוני.
מייצג.
כן,
רק מייצג של כוח הטרנסצנדנטי.
ברור.
זה לא ראימי, זה לא ראימי עצמו.
כן, אבל הרצון איננו של הכוח הטרנסצנדנטי. כך אני מבין. אלא אם כן תאמר, שהייתה ידיעה נסתרת אצל כהנים מצרים לדבר הזה. יכול להיות.
הכהנים לא יודע, כהנים מצרים לא יודע, אבל בהימוס שלו, בשירה שלו, דווקא מופיע כן כוח טרנסצנדנטי, היציבות שלו כלפי העולם זה הדיסקוס, ובעצם האליל היחיד שהוא מדבר זה הוא עצמו. האחנתון הוא אליל. אבל הכוח הוא כוח מעבר לעולם, מצד אחד, מצד שני, שהוא מכתיב את ההתנהגות מוסלית ויכול.
יפה. אז יוצא לפי זה, שהאחנתון הזה הוא כנראה משהו בדרך להיות עברי. מצאנו, משל בסיפור של ספר בראשית, שיוסף מצליח לשכנע את פרעה, לקבל פרשנות לחלום שלו, שחרטומי מצרים לא הצליחו לעשות. מעניין. אז כנראה שהפרעה בדרך להיות עברי. איך כתוב שם, וישימני לאב לפרעה. אם אחנתון הרי משל ביותו בן 7 שנים, אז מתאים. בכלל שילד קטן רוצה שיפתירו לו את החלומות שלו. טוב, יכול להיות. על כל פנים, יכול להיות שרעיון כזה יתפרץ אצל אדם אחד, אבל שזה יהפוך להיות יסוד של תרבות שלמה, אתה רואה שזה נכשל. עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. אם כן, אני טוען שהטבע האנושי הפשוט מתנגד לרעיון של התפרצות של הטרנסנדנטיות לתוך חיי האדם, ולכן העולם, אני חוזר לנושא שלנו, מסתיר את אלוהים. אמרו גם החסידים שהמילה טבע מלשון להטביע, כלומר מסתיר, כן? תובע, או עולם מלשון העלם, מסתיר. אסתריה, היסטוריה. כן? יוצא לפי זה שעשרה מאמרות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הם מאמרות מסתירים. האם זה טוב? יוצא לפי זה, כמה הסתרות יש בין האדם לבין הבורא? 10, נכון? 10 מסכים. עכשיו, זה טוב... מה?
10 מאמרות.
10 מאמרות. שבהם נברא העולם. שהם, בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, ויאמר אלוהים יהי אור, ויאמר אלוהים יהי רקיע, ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא, ויאמר אלוהים יהי מאורות, ויאמר אלוהים ישרצו המים, וכו'. 10 מאמרות שמסתירים את הבורא מהנברא. האם זה טוב שיש הסתרה של הבורא מאת הנברא? זה טוב, כן? למה זה טוב ומצוין? תסביר לי. יפה. כלומר, כדי ליצור את האוטונומיה האנושית. אם האלוהים היה גלוי אליי באופן קבוע ומתמיד, לא הייתי יכול לתפקד. לכן זה טוב שהתרבות... מה? לתפקד. התרבות האנושית לא הייתה קמה אם הייתה נוכחות אלוהית מתמדת. מה? כמו השכחה. זה טוב מאוד. אם כן, כל המסכים האלה הם מצוינים. מה? הרגע, רגע, רגע, אתה קופץ מהר מדי. יש לך חשיבה הרבה יותר מהירה משלי. זה מקשה עליי. אבל שאלה נוספת, האם המצב הזה יכול להיות מצב נצחי של הסתר פנים של הבורא? חס וחלילה, זה בלתי נסבל. כלומר, יש פה מצב דואלי. מצד אחד זה טוב, מצד שני זה אסון. מובן מה שאני אומר? לכן, אין ברירה, צריך מדי פעם שהאלוהים יפרוץ את המסך המבדיל בינו לבין הבורא, ואז הנבואה יכול להיות אחד הצינורות האלה. הנבואה יכולה להיות אחד הצינורות שמגלים את הבורא. נשאלת השאלה, זאת אומרת, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה לבטל את כל המסכים. ואז מה יקרה? העולם ייפלה. העולם ייעלם. והיה כלא היה. פלופ בלאנס. ולכן אין ברירה, חייבים ליצור שסתומים. שסתום שבו יש אפשרות של גילוי והיעלם כאחד. נגיד את זה בשפה שלי, צריך לקדוח חורים במסכים שמבדילים בין הבורא לנברא. כמה חורים צריך לקדוח? עשרה. מובן? לכן, העשרה מאמרות הפכו בבוא הזמן לעשרת הדיברות. אבל, רגע, לא נקפוץ.
היה עוד משהו.
רק רגע.
איפה הקשר בין?
מה? כי בדיברות, מי שמסתתר, התגלה.
מה?
למה מה?
למה המאמרות הפכו לדיברות?
כי...
איפה ההקבלה?
אנחנו נעשה את ההקבלה. אנחנו נראה את ההקבלה. אבל, ההתהפכות הזאת, מאסתר לגילוי, בשלב הראשון זה טראומטי. זה מכה. לכן, עשרה מאמרות הפכו תחילה לעשר מכות. ומעשר מכות התמתקו ונהיו עשרת הברות. עד כאן מובן? אהו, תהייתי. בוודאי שאני יכול לחזור על זה. אמרתי, עשרה מאמרות המסתירות את מי שאמר והיה העולם, התהפכו ונהיו לעשרת הדיברות שמגלים את מי שאמר והיה העולם.
אבל למה צריך מכות?
אבל בראשית ההתגלות של המאמרות זה קודם כל מכה. כי כל שינוי הוא טראומטי. זאת אומרת, התרבות האנושית, המצרית הקדומה, שהייתה הפסגה של התרבות האנושית, הגיעה להשחתה מוסרית. של אי התאמה בינה לבין הרצון העליון. ולכן, כשמתגלה הבורא, התוצאה הראשונה זה הקטסטרופה עבור מצרים. והמצרים מתקלה בגלל ההתגלות הזאת. וזה מה שנאמר, וידעו מצרים, כי אני השם. באותו זמן, האם האלוה מתגלה אל בני ישראל? התשובה היא,
לא.
למזלנו, אם הוא היה מתגלה אלינו, מה היה קורה?
היינו מתקלים.
היינו מתקלים גם כן. לכן אנחנו חוגגים בחג הפסח את זה שהשם
לא
התגלה. השם פסח על בתי בני ישראל. כלומר, החג הוא חג של שלילת ההתגלות. זה מובן? אנחנו מבסוטים שלא ידענו אותו אז. עד שעברו עוד 50 יום, ואז אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, מה אומר הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני? הוא אומר, אתם יודעים מי זה היה שהוציא אתכם? קוקו זה אני. כלומר, עד אז לא ידעו. כלומר, אם היית שואל יהודי שיוצא ממצרים, תגיד, מי הוציא אותך ממצרים? מה הוא יענה?
פרעה.
או משה, מה שיותר סביר, פרעה. פרעה זה שיוציא אותי. גירש, לא משנה, אבל זה פרעה.
לא, אבל משה היה...
אז משה.
סיפר,
אבל זה מה שהוא מספר, אבל אני לא חווה את זה, אני לא נפגש. כלומר, אני רוצה שתבין משהו. המושג של להאמין באלוהים, המושג המודרני הזה, לא היה קיים במקדם. מקסימום יש להאמין לאלוהים. כלומר, להאמין הכוונה להיפגש עמו. וכל זמן שלא היה מפגש, לא הייתה אמונה.
אז לבני ישראל מצרים היה תפיסה של אלוהי אברהם, יצחק ויעקב?
הייתה להם מסורת של אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כי נגלה אל אבותיהם. אבל הם מעולם לא חוו במי מדובר. עד שלא נגלה בהר סיני, ואמר להם, אתם יודעים, זה היה אני.
רגע, מה זה? לא, מה זה היה? הוא נגלה להם על הים גם, כן.
אבל זהו, כן, בימינו בה שמור משה אבדו.
הם ראו עמוד השן, אבל הוא טוען שזה לא...
לא, לא, כתוב בפירוש, כאילו, שנגלה להם על הים כאיש מלחמה.
אני הייתי מאוד שמח, לו תינתן לי האפשרות להשתתף גם אני בדיון.
אבל רק אתה מדבר.
זה לא בדיוק פשוט. כן? חוץ מזה, זה הדמגוגיה שלי, כדי שיתנו לי את האפשרות לדבר בצורה רחבה. בים סוף הייתה התעוררות לשעה, כמין סדק שנסדק ברקיעה של ההכרה שלהם. לכן, שם כל מה שקורה בים סוף זאת התעוררות ספונטנית מכוחם. אז ישיר משה. זה בא מלמטה. מובן? אבל אין שם שום קביעות. לכן, למשל, ישיר. אז ישיר משה ובני ישראל. לשיר זאת התעוררות ספונטנית. אי אפשר להיות ספונטני בפקודה. נכון? זאת אומרת שבקריאת ים סוף קרה משהו מאוד מיוחד. הייתה התעוררות של בני ישראל לקרוע את הרקיעה ולדעת את מי שהוציא אותם, אבל ההתגלות ממעלה למטה הייתה בהר סיני. ולכן בקריאת ים סוף נאמר ויאמינו בשם ובמשה עבדו, ואילו בהר סיני כתוב וגם בך יאמינו לעולם. סימן שעד אז זאת אמונה שיש, שרופפת באיזושהי צורה. כן.
לפי מה שאתה אומר, בעצם יש קשר בין כל אמרה, אפשר למצוא קו שמחבר בין
בריאה
לבין מכה לבין עיוור?
אני לא יודע אם אפשר להגיד על זה על אמרה, אני חושב שאפשר להגיד על זה על מאמר.
על מאמר, סליחה.
כן. יבצא, לפי זה שאנחנו צריכים לעשות הקבלה בין 10 מאמרות, 10 מכות, 10 הדיברות, 10 ספירות, ו10 ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש.
חתיכת הקבלה.
נכון.
רגע, עשית גם הקבלה בשיעורים שלמדנו בספר שמות בין, חילקת את המכות ל3 קבוצות מתבלי.
נכון.
שלוש הראשונות שמוגלות ל3 תאוות.
זה נכון. אני לא זוכר. עכשיו, בואו נתקדם קצת. מה הם 10 מאמרות שבהם דיברה העולם? מה הראשון?
בראשית, נכון? אפשר למחוק?
אמרנו הראשון בראשית. מה השני? ויאמר אלוהים, יהי אור. השלישי? יהי רקיע. הרביעי?
קבוע
מים?
מה? בואי נסתכל בראי הבא. יש פה חומש? רק רגע, אנחנו נבדוק את הכל. כן, יש כמה דרכים, כן, יש כמה אופנים לספור את זה, כן. ויאמר אלוהים, יקבעו המים, כן, יקבעו המים. מה עוד? תדשא הארץ, דשא, הלאה. יהי מאורות, מה עוד?
ישרצו
המים, כן, שם יוצא עופות ודגים, הלאה.
תוצא הארץ...
נפש חיה, נכון. נפש חיה למינה, למה ברמז, כן, מה עוד?
ואדם.
נעשה אדם. כמה יוצא לנו?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
מה?
לא.
אין. ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו. פרו
ורבו.
זהו, יש שם כמה דעות בזה. אחת הדעות, הדעה המרכזית בחז"ל, שפרו ורבו זה המאמר העשירי.
מאמר
העשירי. אז מה תגיד בראשית? יאור ירתיה. בסדר? בואו נראה, מה עם עשר המכות?
דם.
איך מתחילה פרייה ברגליה?
הדם החוץ.
נכון. עכשיו, רגע, רגע. מה המכה השנייה?
צפרדע.
צפרדע. צפרדע. מה זה קשור לאדם?
צפתים.
לא, כי זה צפר, לא צרה. לא, אבל זה פשוט מאוד. מה? מה מיוחד באדם? הדעת והדיבור. נכון? מה עושה צפרדע? נכון? דבר. נשמע כמו דיבור. נכון? אז זה הדיבור. הלאה. כלים. נו, ודאי. ישרצו, תרצה הארץ, נפש חיה. גן באדם ובבהמה היה. נכון? הלאה.
הרבה.
הרבה? אתה אומר שהמכה הרביעית זה הרבה? ארוב. ארוב. ארוב או הרבה?
ארוב.
ארוב. ארוב.
זה חדש.
נכון, אז הרבה. יש פה הרבה בעלי חיים, מעורבים. הלאה.
דבר.
דבר, נכון? הדבר כנגד המאורות. למה?
כי מאורות כתוב חסר
וב. יפה, חסר וב. מאירה, כללה. נכון? במיוחד שבמאורות התגלתה התקטנות. הלאה.
שכין.
שכין. נכון? מה זה שכין?
שכין.
זה משהו שלשון חום. משהו שמחמם. בערבית שחנה, נכון?
זכוניה
דל מודרו. כן, שחנה בערמית. חום. נכון? כן, זה מה שנדרש כדי שהצומח יצמח. הלאה. מה עוד נו?
שכין ברד.
ברד, אתה בטוח?
כן.
אז ברד זה כנגד יקבו המים, למה?
כי הברד זה מים.
הברד זה בא מן הרקיע שבמים, כן? נכון, שבתוך המים. ו?
הרבה.
הרבה מכסה את הרקיע. כנגד יאור, מה נשאר לנו?
חושך.
חושך. ומה היה לנו?
בחורות.
בחורות, שם הראשית, נכון? זאת אומרת שהמאמרות הלכו והתגלו בסדר הפוך. בסדר? אולי נבדוק את עשרת הדיברות עכשיו. מה הדיבור הראשון?
אנוכי.
אנוכי, יפה.
עוד דבר מתהפכנו.
בוודאי, כל הזמן מתהפכים פה. כן? אנוכי, השם אלוהיך. שזה הראשית. כיוון שאנוכי השם אלוהיך, הדבר הזה מחייב הרחקת אלוהים אחרים, נכון? מה? אז מה שנקרא, לא יהיה לך אלוהים אחרים. על פניי, זה כנגד יהי אור, או כנגד החושך. הלאה, מה עוד?
מה?
הצד החשוך זה אלוהים אחרים, מה שנקרא. לא יהיה אלוהים אחרים על פניי, הפנים מאירות. חוכמת אדם תאיר פניו, אור הפנים.
לא
תישא את שם השם אלוהיך לשווא. מה זה קשור ליהי רקיע?
או
להרבה. פשוט מאוד. מה זה להישבע? להישבע זה לומר שמה שאני אומר הוא אמת, כמו שהקדוש ברוך הוא אמת. זה יכול להיות דבר כזה?
לא.
בלתי אפשר עם צד האמת. לכן כל שבועה היא בהגדרה שבועת שווא גם שהיא שבועת אמת. כי בעצם מנסה להשוות את הארץ לרקיע. כלומר, הדיבור לא תישא מקורו ברקיע. כמו שאמר קהלת, כי אלוהים בשמיים ואתה על הארץ. על כן יהיו דבריך מעטים. נו, הלאה.
מה יש? קשור להרבה.
מה?
זה קשור להרבה מה שאמרת.
זה קשור לרקיע.
לא.
נכון. עכשיו, נו, מה יש אחדות ישראל? יאללה, חבר'ה, אין שמה היום.
זכורת.
זכור את יום השבת, נכון?
כן.
זכור את יום השבת.
שמור.
או שמור את יום השבת, תלוי לפי איזה גרסה, זו של פרשת ויתחנן, של פרשת יתרו. תגיד לי מה זה יקבוע המים.
הפרדה בין שני...
הפרדה, נכון? שהיא נעשה מקום של שביטה, של עצירה. זה השבת.
של עצירה?
כן.
למה?
יקבוע המים למקום אחד, ותראה היבשה. משהו שעוצר את המים. נכון? זאת אומרת שיש בשבת גם כן עצירה. יותר מזה, מה זה הברד? ממה היה עשוי הברד?
אש ומים.
אש ומים, נכון? איפה מצאנו אש ומים ביחד?
בשמיים.
בשמיים, נכון? שמיים, אש ומים. כמו שאומר הכתוב, עושה שלום במרומה. מי אומר, איפה זה כתוב? אנריקו מסיאס, נכון? וגם אצל דודו פישר, נכון? עושה שלום במרומה, כן? זאת אומרת שביום השבת מתגלה משהו מן השלום העתידי בין האש לבין המים, שזה בא לידי ביטוי בבר. הלאה, מה אמרנו?
שמור.
לא, כבד.
כבד את אביך ואת אמך. למה צריך לכבד את ההורים, תגידו לי? למה צריך... לא בשביל, למה, למה, מה, מה הסיבה? הם בראו אותי.
הם
יותר קרובים לבריאה, אבל אותי אישית, הם בראו.
הם נותנים צ'ונד.
מה הם נותנים?
צ'ונד.
צ'ונד.
חבין.
לא, זה לא רק זה. אבל הם פשוט תדשי הארץ. זה המקור שלי. מקור החיים שלי זה האדמה, זה ההורים, כל דבר.
דרך אגב, לפי דרווין, צריך להיות תמיכה ותמיכה.
כבד את
בנך וביתך.
את בנך וביתך, כן, נכון, לפי דרווין. כן, קצת שכחנו את זה. כלומר, לפי דרווין, אז זה שלב קדום של היצירה לאנושות. נו, מה עוד? יאללה.
יצר.
יצר. לא יצר.
יצר.
יצר. לא תרצח. לא תרצח כנגד
המאורות.
המאורות וכנגד ה...
דבר.
דבר, נכון? אגב, כתוב ברוצח, אם זרחה שמש עליו, דמים לא. נו, תמשיכו, בבקשה, יאללה.
לא תגנוב.
לא תגנוב. לא תגנוב או לא תינף?
לא תגנוב.
לא תינף.
לא תגנוב.
לא תינף? תחליטו.
לא תגנוב.
לא תגנוב?
לא תגנוב.
לא תגנוב.
לא תגנוב.
לא תגנוב. לא תגנוב. טוב, לומר לכם את האמת, בנוסח של פילון אלכסנדרוני, אז באמת היה כתוב לו לא תגנוב. אבל בנוסח של התנ"ך שלנו כתוב לו תנאף.
זה גם
לא תנאף. לא תנאף. אתה הרובד. הלאה, נו.
לא תגנוב.
לא תגנוב.
אז רגע, אתה לא מסביר.
זה מובן, לא? מה זה הניוף? זה אתה הרובד. נכון.
זה גם עניין
של תאוות, לא? מה? תאוות.
ניוף, שהמים שלוחים...
כן, נכון, גם זה, שהמים זה יסוד התאווה. נכון. לא תגנוב.
לא תענה
ברכה
שלך.
לא תענה.
מה הקשר
של תגנוב? מה הקשר בין... רגע, אנחנו אומרים על לא תגנוב עכשיו. אני רוצה להבין מה הקשר בין לא תגנוב לבין הכלים ולבין הופעת בעלי חיים שונים.
הכלים גולבות לנו דם.
הם גנבים, זה נכון. לא, הם גונבים את מקור מחייתם ממישהו אחר. נכון?
תפילים.
תפילים. מה עלה, נו?
אבל זה... אבל לא תפיל?
לא, לא. מה?
לא תענה ברעך את שקר.
לא תענה ברעך את שקר. מה זה קשור ל...
ספרדל.
לשימוש בכוח הדיבור לרעה. נכון? נכון. אז מה נשאר לי עכשיו?
לא תחמוד.
לא תחמוד. דם חימוד, נכון? לא תחמוד, זה החמדה שלו במקומה, שצריכה לשמש, החמדה צריכה לשמש בקרובו, וכל משמשת לו במקום הנכון. אז אם כך, יש לנו הופעה של 10 מאמרות ו10 הדיברות בסדר הפוך. עד כאן מובן? אגב, איך קיבלנו את הדיברות? קיבלנו את אנוכי השם אלוהיך תחילה, או לא תחמוד תחילה?
אנוכי.
תלוי, בדיבור קיבלנו קודם כל את אנוכי. אבל כשקיבלת את הלוחות, מאיפה הוא קיבלת? בלוחות, איפה היה כתוב אנוכי?
בהתחלה.
זה בהתחלה, איפה כתוב לא תחמוד?
למטה.
למטה, ומה אתה מקבל ראשון?
למטה.
את הלמטה, זה מתחיל מלא תחמוד. נכון? כי אם אתה חומד, אז אתה גם תהיה מוכן לשקר כדי להשיג מה שאתה חומד. אם אתה מוכן לשקר, אז גם מוכן להיכנס לביתו לקחת, תגנוב. ואם אתה מוכן כבר לגנוב, אז תקח גם את אשתו. אם אתה מוכן לקחת אשתו, גם תרצח אותו. מובן? אז אם אדם עמד בכל החמישה לאווים האלה, אז פתאום יש לו הכרה חיובית. הוא יכול גם לכבד את מקור החיים שלו, והוא יכול גם להכיר בערך של המנוחה של זולתו. ואז על ידי התעלותו האינטלקטואלית בשלילת האלילות בלא תישא ולא יהיה לך, הוא מגיע לאנוכי השם ולא יחי. אז גם סולם כזה. בסדר? מה? כן, בבקשה.
דבלה יפה.
בינתיים היא חלקית. אוקיי, okay, כן.
אסוציאטיבית היא גם עושה רושם די נכון.
אבל?
אסוציאטיבית. אנחנו רואים הפסוקים שבאמת יחברו כל שורה ושורה.
הפסוקים? זה הפסוקים. אני לא מבין מה שאתה שואל.
חסר לי משהו, כאילו, קונקרט, זה.
מה המקור של ההשראה הזאת?
לא, זה לא מה שהוא שואל. לא, הוא רוצה משהו בפסוקים שישכנע אותו בצורה ממשית שעל זה מדובר. אני לא צריך לפסוקים. הפסוקים הובאו כאן, הבאתי רק חלק מן הפסוקים, כן? בראשית זה חלק מהפסוק, אנוכי זה חלק מפסוק, נכון?
כן.
לפחות זה.
לקחת את
הפסוקים, תעשה את העבודה בעצמך, מה זה שיעורי בית, מה אני צריך לעשות הכל? תעשה, תוציא על זה חוברת, תגיד. אני רוצה להודות לרב שרקי על זה שהוא נתן לי את הרעיון לחוברת, ותוציא משהו. בסדר?
הלאה.
מה?
אם
אני אתן הסכמה, אני אתן לך מה שאתה רוצה. טוב. עכשיו, אנחנו היום לא במכת בכורות, ואפילו לא במעמד הר סיני.
אני חייב...
כן?
לא בקשר. הגילו, אם אנחנו רוצים להמשיך פה להתבסס על זה, אני רוצה לבסס את הקשר של אחד השני.
מה אתה רוצה לבסס? טוב, בואו נראה. שמעת על המושג 10 ספירות?
כן.
כן. מה הספירה הראשונה?
אני לא הייתי
שמעתי, עד כדי ככה. יאללה, אבל... מלכות. מלכות התחתונה, נכון? הראשונה
מלכות.
מלכות, הלאה.
יסוד.
יסוד.
נצח. עוד.
נו, הלאה.
נפארת.
נפארת.
חסד גבורה.
חסד,
גבורה,
כן, בינה, חוכמה,
דעת,
כתר, כתר,
דעת, שלישית,
אז תחליטו,
יש גם
למעלה,
מי בעד כתר?
כתר, אנוכי זה כתר.
מי בעד? דעת.
אני.
מי בעד כתר?
אני, אבל יש גם כתר, יש גם דעת, ויש עוד 11.
יש רוב לכתר. טוב, עכשיו...
הרב, רגע, שנייה,
לפני... רגע, אנחנו פשוט, כדי לענות על השאלה שלך, אנחנו כתבנו את כל זה.
אוקיי.
כן. אם אתה שם לב, הכתר בתור ראשית הרצון, כלומר הרצון הראשוני שממנו הכל משתלשל, תואם גם את אנוכי, בתור מי שמגלה את רצונו, וגם את הבכור בתור ראשית החיים שבאים מן האדם, וגם בראשית, בתור ראשית האהבה. אתה איתי? יותר משכנע לגבי החוליה הראשונה?
כן.
אה, יופי. עכשיו, החוכמה היא אור או חושך?
אור.
כשיש היעדר חוכמה, יש חושך. כלומר, החושך הוא הצד ההופכי של האור. נכון? מכוח מה האדם נוטה אל האלילות? מתוך הסתלקות החוכמה. אם יש חוכמה, יש אחדות.
נוטה
למה? אל האלילות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על בניי. זה מתוך סילוק החוכמה. החוכמה מאחדת.
אוקיי, ולמה...
אז בינתיים השתכנענו לגבי החוליה השנייה. איזה יופי.
גבורה זה אור או חושך?
מה?
גבורה חסד. כספר, נצח, עוד, יסוד, מלכות, זה אור או חושך?
זה לא אור וזה לא חושך.
גם החוכמה זה אור.
למה החוכמה? חוכמת אדם תאיר פניו. כלומר, מה זה אור בכלל? כשאני אומר, למשל, אני רואה את הדברים באור אחר ממה שראיתי עד עכשיו. מה משמעות הביטוי אור במשפט הזה?
אור על משהו.
נו, לא לדבר, נו. כשאני אומר, אני רואה את הדברים באור אחר, מה פירוש הדבר?
אני יודע.
אני שואל אותך. תפיסה של השכל. עכשיו אני רואה את זה אחרת. עד עכשיו ראיתי את זה באור
מסוים.
בינה? בינה זה משהו אחר לגמרי. בינה זה הניתוח. בינה זאת המילה הנקבית בשביל המילה בין. כן, בין בזכר, בינה בנקבה. כלומר, הבינה זה היכולת לעשות הבחנה. לעשות הבדל, כמו שאוהבים להגיד היום. בסדר? משהו אחר לגמרי. דווקא הבינה היא מונעת את החוכמה. כי החוכמה היא מקיפה באופן סינתטי. מה שאין כן הבינה היא אנליטית. מובן? זה שבדל. יד, מה אתה רוצה עוד לשאול? שאל, שאל. כל שאלות שיש לך שאל.
יסוד, ספרדע.
מה הקשר בין בינה לארבעים? לא
הבנתי. רק רגע, הוא עכשיו בשאלות. מה, אתה אומר יסוד ספרדע?
כן, אני לא רוצה את עצמי זאת הפעם.
אז אני מסביר, לאט לאט, למה יסוד ספרדע. כן, ספרדע, מה? מה את רוצה?
אז אפשר להגיד שהמכות זה החורים שדיברת
בעולם? בדיוק, המכות הם החורים הקדוחים בתוך המסכים של הבריאה. מה יש בקשר בין יסוד לבין ספרדע? זה מאוד חשוב. כל מה שגנוז בתוך המים זה נותן חיות. ברגע ש... והיאור, היאור במצרים הוא היסוד הטבעי שמקים את כל התרבות המצרית. ברגע שיוצאים הצפרדעים ממנו הם מזיקים. אותו דבר, כשאתה מנתק את היסוד מן המלכות, יש נזקים. אתה איתי? אלא אם כן לא ברור לך מה זה היסוד.
מה זה היסוד?
היסוד זה כוח המין. המיניות. כוח החיים של הרביעה.
זה לא גם הכלכלה?
ממילא זה גם הכלכלה. זה הולך ביחד. מה? לא, פרו-רו זה התולדה של זה. אחרי שהייתה הפעולה של היסוד, יש פה רבו, יש פריה וריבה. כן, מה אתה רוצה?
למה המצרים השניים, למה הם צריכים לספוק את העשר חורים האלה במסכים?
המצרים...
גם אנחנו גם היינו את העבודה זרה, והעבדים של פרעה ביקשו ממנו, כבר אמרו לו, אתה לא רואה שמצרים עובדת, אולי תשחרר אותנו כבר,
רגע, שאלת אותי שלוש שאלות בשלב הזה. לא, אז בואו נעשה. שאלה ראשונה, במה המצרים אשמים? כן, שתיים, למה אנחנו, מדוע לא אכלנו אותה כמוהם? זה בית. ג' הרי כבר עבדי פרעה ניסו לשכנע את פרעה להפסיק עם השטויות האלה. ד' מה הילדים במצרים אשמים? הבכורות התינוקות, מסכנים. בסדר? עד כאן ארבע שאלותיך?
מה שבטוח שלא זה שאלות יודע לשאול.
אתה בטוח מאלה שיודעים לשאול. בסדר. אני יכול לענות על כל ארבע השאלות?
אני אשמח.
בסדר. תשובה. במאה, כלומר, השאלה במאה המצרים אשמים. תשובה הם לא אשמים.
סתם אכלו אותה.
אכלו אותה סתם. נאמר את זה כך. לא, אני אסביר. לא אכלו אותה סתם. אלא זה שמצרים היא המושא של ההתגלות האלוהית בראשיתה, זה בגלל שהם הגדולה בתרבויות בעולם. הם הגבוהים ביותר, אז הם סופגים, אין מה לעשות. דבר נוסף, מדוע אנחנו לא אכלנו אותה איתם? נכון, זה בדיוק הפסיכה, כן? שהקדוש הוא פסח על בתי בני ישראל. כלומר, זה ממש נס מבחינה מוסרית. למה באמת לא אכלנו אותה? היינו צריכים לעבור בכלח כמוהם. בסדר? אלא כנראה סגולת ישראל היא זו שפעלה כאן. שאלה שלישית אתה שאלת...
העבדים עצמם ניסו לחזור בתשובה.
עבדי פרעה ניסו, כן. אז מכאן אתה רואה שזה לא קשור לאשמה שלהם. אלא זה, פרעה הוא אדם גדול שמבין מהי הרוח של מצרים, והוא רוצה לבחון את האמיתות של דברי משה עד הסוף. והשאלה הרביעית הייתה?
תינוקות, ילדים קטנים, לא דבר בעצם.
כל זה מזעזע. אתה צודק, נכון. אז התשובה היא פשוטה. הם לא אשמים, הכל בסדר. מה?
זה לא מוסרי מבחינה יהודית, אבל...
לא, מי אמר שזה לא מוסרי?
אנחנו לא יכולים...
לא, 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 זה מוסרי מאוד. זה כבר שאלה אחרת. שאלת אותי במה הם אשמים, תשובה הם לא אשמים. האם זה מוסרי? זה מאוד מוסרי. ואני אסביר למה. כי המוסריות זה היחס של אישיות אל אישיות. מצרים היא לא סתם משהו, היא לא סתם ישות. מצרים היא אישיות, אישיות קולקטיבית, אבל אישיות. והאישיות הזאת יש לה זכות עצומה לדעת ראשונים מכל האנושות את האלוהים. כי אתה מזלזל במצרים העתיקה, אתה יודע מה זה, מה זה היה. מצרים זאת האימא שלנו. עליהם ישראל, יש לך הערכה?
כן,
בהחלט. כן, אז אתה יודע כמה צריך להעריך את מי שיצר אותנו.
אם אנחנו מעריכים, קשה לקבל את מה שקרה להם אז.
לא, זה, איך, אני, איך אומרת אישה מוכה? תקה אותי, אבל תתייחס אליי. זאת אומרת, מצרים היא אישה מוכה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, היא אותה האישיות שצמאה לשחרור מבית העבדים. כן, הרי מצרים הייתה, הייתה מערכת עבדות אחת גדולה. אז בזה, זה שחרר אותם. כלומר, אם צריך למות בשביל זה, זה שווה את זה.
בתור יהודי קשה לקבל כזאת תשובה, היא תשובה קשה, נכון? הרי אנחנו עם שרחמנים וביישנים ואומלך הזה, קשה לקבל כזאת תשובה.
אבל מצרים הם לא רחמנים, מצרים...
אנחנו אבל, אנחנו קשה לקבל כזאת תשובה. דווקא בקדוש ברוך הוא שכל מה שהוא עושה לטובה והכל, אנחנו רואים איזה שהוא עושה הכל לטובה, זה לא משהו שקשה לקבל,
חייבים... תראה לך בן אדם, מבולבל, שתה יין, הולך, רוקד על גבי ה... על פני הכביש, כן? מכוניות עוברות וזה. הדרך היחידה שלי להוציא אותו מזה, זה לתת לו שתי סתירות.
איך?
לתת לו שתי סתירות, הוא יתעורר.
אוח.
הוא אשם? לא, הוא לא אשם. מסכן, מישהו השקע אותו בלי ידיעתו. לתת לו שתי סתירות, זה הרחמים האמיתיים. התרבות המצרית הייתה סגורה בתוך עצמה. אז זה טובה עצומה שעשה לה מי שאמר והיה העולם, להתגלות דווקא אליה. אז הם אכלו אותה, אז מה הם אכלו אותה? זה שווה.
אבל איפה היא היום?
איפה היא היום? רגע, 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 רגע. איפה מצרים היום? תשובה? אצלנו. אנחנו המצרים האחרונים. כלומר, אנחנו השריד התרבותי האחרון בעולם שיש בו הרושם של מצרים הקדומה. אם אתה רוצה לדעת איך הייתה נראית מצרים העתיקה, תסתכל על עם ישראל, תעשה הפוך, וזה יהיה בדיוק זה. מובן? כלומר, זה כמו נגטיב של תמונה. אני רוצה לדעת את התמונה, תשליל בעברית. אני רוצה לדעת את התמונה המקורית, אני עושה הפוך. אני מקבל את התמונה. זאת אומרת, אנחנו נולדנו כמו בתבנית. איך התורה מכנה את מצרים? קור הברזל. קור, הכוונה, התבנית שבתוכה יוצקים את הברזל. אז אנחנו בתבנית של מצרים הקדומה. הנה, אנחנו מצרים. ולכן, כל בוקר אנחנו מניחים בראשנו תכשיט מצרי. נכון? תוטפות. כן, המצרים היו שמים פה נחש קטן, ואנחנו שמים פה קופסה קטנה. כי אצלם זה היה בצורה עגולה, אצלנו בצורה מרובעת, העברנו את זה מהטבע למוסר, פשוט מאוד. פרשטייסט.
כן, אבל אנחנו כביכול מאומה אחרת כבר שמה, לא?
היינו בתוך הרחם של מצרים. כתוב, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי אתה מוציא מישהו מקרבו של מישהו?
בלידה.
בלידה. אז זה הייתה אמא שלנו. בארץ מצרים נולד העם היהודי. בסדר? ולכן לא חוזרים למצרים כדי לא לחטוא בגילוי עריות קולקטיבי. בסדר? ורוצים להתגבר על תסביכי דיפוס.
יש קשר לסבל ולכן, ומה שמצרים
אמרת? ודאי, זה מתחיל עם דם. לידה מתחילה בדם, לא? אחר כך צעקות. צפרדע, נכון? מה אתה אומר?
בדור המגדל בבל.
כן.
הם גם מתגלה עליהם הקדוש ברוך הוא.
נכון. 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 לא, זה פיזר אותם. פיזר אותם. כן.
אני לא יודע שאומר שיש דעת שהמצרים הם צוענים. כתוב גם בתורה בסדר, במדבר, ויש כל מיני גם איג'יפט.
אין לזה שום קשר. הצוענים כונו בימי הביניים בשם ג'יפסיז, או צוענים על שם צוען שבמצרים.
צוענים הם שבט...
אבל מצד האמת הם לא באו ממצרים בכלל.
לא.
איפה כתוב בתנך? שום דבר. לא. בספר במדבר כתוב שהבירה של מצרים הייתה צוען. אבל בגלל זה קראו לצוענים צוענים, בגלל שחשבו שהם באים ממצרים. אבל זה לא שהם לקחו את השם צוען בעצמם. ברור, הם באו מפקיסטן בכלל וכו'.
נכון, באו
מצפון עוד. אין שום קשר, שום דבר. בסדר. אז עכשיו זה מתחיל להיות יותר מובן, כל ההקבלות האלה. זה מובן? זאת אומרת שיש במעמד, ביציאת מצרים קורה משהו מאוד מיוחד. אנחנו מציינים את העובדה שלראשונה נפתח הפתח בתוך המסך המבדיל בין הבורא לנברא, וזה קרה ביציאת מצרים. אלא שביציאת מצרים אנחנו לא היינו שותפים לדבר הזה, לא חווינו את הדבר הזה, אבל נודע לנו במעמד הר סיני רטרואקטיבית שמי שעשה לנו את זה היה בורא העולם. מובן מה שאני אומר? כן.
חזור לשאלה של ידידי.
כן.
על המוסריות. מאוד קשה לנו לקבל את זה, אבל שהילדים מתים על הילד. יש מסיבה, ואתה כל הזמן מלמד לנו שהתורה לא עוסקת בהיסטוריה, בספר ההיסטוריה זה מוסר. אנחנו לא מבינים כל כך מה... למה סתם חטפו כי הם היו מצרים ומצרים את ה...
אתה מעדיף להגיד שהם היו אשמים? כלומר, אני לא יכול להגיד אשמה על כל מצרי ומצרי באופן פרטי. זה לא סביר. למרות שהרמב״ם עושה את זה.
אבל אלוהים שהוא כל יכול, אלא יכול לפסוח גם עליהם.
אז למה הוא לא פסח?
ולהקות רק על האמת
העלם. אתה צודק. אז זה כבר אתה עובר למישור יותר פנימי. מישור פנימי, יותר סודי. יש מישור יותר סודי לשאלה שלך. זה שאלת הגלגולים. מי הם היו אותן נשמות של אותם ילדי מצרים? מי הם היו? זאת השאלה. מי הם היו? זה שאלה גדולה. אני לא יכול להגיד הכל. אבל יש... לא, כי יש פה סתרי תורה. אבל אני רוצה להסביר פה משהו. יש במדרש, שהרי בני ישראל, כשהם צריכים לספק את הלבנים למצרים, לא היה להם זמן כי לא היה להם תבן וכו', לקחו תינוקות, שמו בתוך האבנים, נכון? בתוך הלבנים. תוכן לבנים תיתנו. זה אותה הוראה של המצרים. כתוב, אבל זה בגלל שמשה עשה בלגן, הוא נשלח לפרעו, פרעו אמר, מה זה צריך להיות הסיפור הזה? אל תיקחו תבן. טוב, אלא הם תבן, שמו תינוקות. כתוב במדרש שמשה מאוד כאב לו הדבר הזה, ואמר לקדוש ברוך הוא, מה זה צריך להיות הסיפור הזה? שתינוקות שלא חטאו הם בתוך הדבר הזה, אמר לו קדוש ברוך הוא, מה יש לך טענות? תוציא אחד. הוא הוציא אחד, וקראו לו מיכה. למה קראו לו מיכה? בגלל שנתמחמך בבניין. היה מעוך. מי גידל אותו? משה רבנו בעצמו. היה אחר כך ילד מאומץ אצל משה רבנו, היה איתו במדבר, והוא זה שעשה את העגל, ואחר כך עשה את פסל מיכה. ואחר כך הוא חזר בתשובה. עכשיו, מה המדרש שזה רוצה לומר? שיש בנוסף למה שאתה רואה, יש עוד סודות. הסודות לא תמיד גלויים, כן? אבל, מה? זה קשור לפסוק עלום מאוד בתחילת ספר בראשית. ויהי אדם בן 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו את שט. שט היה הבן השלישי של אדם הראשון. מה קרה במשך 130 שנה? מאז הוא הוליד את קין והבל ועד שהוא הוליד את שט.
פרש
מאשתו. הייתה לו פעילות הורמונלית או לא? הייתה לו. מה קרה שם מתוך 130 שנה האלה? נוצרו נשמות. מה הנשמות האלה? הם היו שם במצרים. בסדר? אבל זה כבר שאלה הרבה יותר עמוקה. השאלה היא מדוע אני נולד איפה שאני נולד? זו שאלה לא פשוטה. מדוע אני נולד איפה שנולדתי? כי ככה החלטתי.
החלטתי,
כלומר בחרתי להיוולד איפה שאני נולד. ויש לזה היסטוריה, למה נולדתי איפה שנולדתי. בסדר? זה קשור לתורת הגלגולים וכדומה. בסדר?
טוב.
רגע, אני קודם אמרת שכאילו הילדים של התינוקות, הילדים של מצרים לא היו אשמים, המצרים כאילו לא היו אשמים, אבל כן היו אשמים, זאת אומרת, פרו היה אשם בכל
הסיפור. פרו היה אשם, אז למה הוא צריך לסבול בגלל שפרו?
קיבל עזרה, קיבל עזרה ממשה רבנו.
אבל למה הילדים צריכים לסבול? כלומר, זו השאלה של יוב, כן? יוב שואל למה הילדים שלו מתו. מה הפירוש השם? מה השאלה של יוב? מה הוא השם או מה ילדיו השמים? זה שתי שאלות שונות. יוב שואל למה הוא סובל מזה שמתו 10 ילדיו. בסדר? זו השאלה של הסבל שלו. ומה עם הסבל של ילדיו? זה סבל למות צעיר. להיהרג, להירצח.
סבל למי שנשאר פה, לא?
זה גם סבל לנרצח. אז נשאלת השאלה, כשאתה בא לדון בשאלת הצדיק שסובל, אתה צריך לדון בשתי שאלות. הצדיק שסובל, ואלה שסבלו בגללו. כן? זה שתי שאלות. כן.
הרב הראשי אמר, זה שאנחנו מחדשים את כנסת חורבה, זה לא אומר שאנחנו רוצים בית
מקדש. בית כנסת חורבה.
כן, החורבה, סליחה.
לא, אתה מדבר כמו יעל דן, שיעל דן לא ידעה איך קוראים לה בית כנסת, והיא דיברה על בית כנסת חורבה. היא לא ידעה שזה בית כנסת החורבה ולא כלום, בסדר. אבל מה זה קשור לעניין שלה?
אני לא יודע, אבל זה מאוד חשוב, לא?
הרב הראשי לישראל אמר שבעצם זה שמחדשים את בית הכנסת לא צריך להפחיד אף אחד, כי זה לא שאנחנו באמת הולכים להקים את בית המקדש.
מה זה קשור עכשיו?
אני לא יודע. אבל
הרגשתי
צריך להתבטא.
השאלה
הזאת נשמע לי. לא, זה יפה שאדם מרגיש חופש לבטא את הלבטים, את ההגיגים
הפנימיים.
לא, זה בסדר גמור, עד רבה. זה מראה שיציאת מצרים עשתה משהו, כן.
אבל אדם הראשון לא היו עוד נשים בעולם. חוץ מ...
חוץ מי?
בנות שלו.
היו לו שתי נשים. בוודאי.
לילית?
כן, בוודאי. היא הייתה קדמה לחווה. מה אתה רוצה? לילית. לילית. זה סיפור. זה צריך ללמוד. פעם דיברנו על בריאת האדם וכו'. כן, מה עוד?
לא נאמר שאלוהים מקשה את לב
פרעה. פה אתה ניגש לשאלה מעניינת. אלוהים מקשה את לב פרעה.
איך?
מקשה את לב פרעה.
השם יקשה, יקשה, משון קשה, את לב פרעה.
כן.
יקשה לו את הלב, נכון? כן, פעם שמעתי הסבר. אתם יודעים, כשצולים לב על האש, לבבות, הם נהיים רכים. כשצולים כבד, נהיה קשה. כבד לב פרעה. במקום להתרכך, נהיה קשה. כבד לב פרעה. אבל לא, צריך להבין, מה פירוש שהשם יקשה את לב פרעה? איך אתה מבין יקשה את לב פרעה? מה פירוש שהקשה את לב פרעה?
שהוא החליט ש...
לדעתי זה לא משהו קשור לקושייה.
עשה אותו הגש יותר.
הוא לקח לו את חופש הבחירה.
הוא לקח ממנו... אז אתם כולכם נוטים אל דברי הרמב״ם. כן, אתם כולכם בדעת... רגע, תני לדבר. אתם כולכם הולכים אחרי הרמב״ם. הרמב״ם סובר שהקדוש ברוך הוא נטל מפרעה את הבחירה החופשית, ואז עוד יותר קשה, איך הוא עושה לו דברים כאלה אם אין לו בחירה חופשית, נכון? אבל פשט הדברים נראים כדברי רבי עובדיה ספורנו. שמה אמר רבי עובדיה ספורנו?
שזה לא נטל לו זכות בחירה.
לא בזכות, אלא בחירה חופשית. בחירה חופשית, זה דומה. היה צריך לחזק את לב פרעה כדי להציל את הבחירה החופשית שלו. כי תאר לעצמך שאתה פרעה, ועל המקום עושים לך את כל מימי הנילוס לדם. מה אתה עושה? נכנע על המקום. אז אתה איבדת את הבחירה החופשית. לכן היה צריך להקשות את לב פרעה כדי להציל את הבחירה החופשית שלו, כדי שיעשה את כל הבירור הזה מתוך צלילות הדעת. מובן?
כי נגד המכות
הוא צריך לעמוד מול המכות. ולכן כשמגיע מכת בכורות קורה איזשהו נס. הנס הוא שפרעה מסכים לשלח את בני ישראל,
אפילו שכבר הלך הבן שלו.
אז מה זה אומר?
מה זה אומר? שהוא השתכנע שזה צודק. כן? מה אתה שואל?
שהוא הבין.
הוא הבין, הוא הבין שהטענה של בני ישראל היא צודקת.
בלב, כי אחרי זה יתהפך לו, אחרי זה כתוב יהיה
אחר כך. רק רגע, מה את רוצה?
הלב שלו
הוא
פשסה.
למה?
כדי להציל את הבחירה החופשית שלו. מובן? תרגם. זה מאוד חשוב שפרעה יהיה בעל בחירה חופשית. אני אסביר אולי את זה עד הסוף. רגע. לא, אני, מה? רגע, רגע, אתם מלאים בשאלות כרימון, חכו, חכו, חכו. אני רוצה להסביר פה משהו. תארו לעצמכם שכל אחד יתאר לעצמו שהוא פרעה. מקווה שזה לא פוגע באף אחד. מה זה, מי זה פרעה?
מלך העולם.
כלומר, הוא ראש התרבות הגדולה ביותר בתולדות ההיסטוריה. וזאת אומרת שכל כיוון שאליו הוא ילך, זה יהיה הכיוון של האנושות. כן, משהו כזה, עם עמדת אחריות אוניברסלית. אפילו יותר מאובמה, כן? כלומר, הוא עומד בראשית ההתהוות של התרבות האנושית. כל כיוון שאליו הוא ילך, זה מה שיקבע את גורל האדם. עכשיו, באים אליו שני זקנים ואומרים לו, אתה יודע, אנחנו באנו לספר לך שאתה צריך עכשיו לוותר על הבסיס הכלכלי של מצרים, דיינו על העבדים, מצרים תתמוטט, ואתה צריך להסכים לזה, כי אנחנו אלה שמחליפים את מצרים בהנהגת ההיסטוריה. מה התגובה שלך? בשוק, אני מכניס אותם לבית חולים פסיכיאטרי על המקום. במקום זה, פרעה היה אדם עם הגינות אינטלקטואלית בלתי רגילה. הוא אמר, אני מסכים בתנאי אחד, שתשכנעו אותי. אז אתה רוצה שכנוע? בבקשה. יש 10 מכות שבאות לשכנע. איך 10 המכות באות לשכנע? הן מגלות לך את מי ששלח אותנו. מובן? בסדר? האמת היא שכשלימדתי את ספר שמות פה, הסברתי פירוש קצת שונה, איך היה השכנוע. אבל הערב רציתי להסביר את זה על פי הקבלה, לכן הסברתי את זה באופן הזה. מובן? עכשיו נשאת השאלה, אז למה הוא התהפך? למה הוא החליט אחרי שהוא השתכנע לרדוף אחרי בני ישראל? אז זה רציתי לשאול, אבל גם אחרים פה בכיתה שאלו את אותו הדבר. כן, בבקשה. ויהפך לב פרעה, נכון, נו, אז מה? טוב, השאלה מה פירוש המילה לב בתורה. לב זה גם שכל.
זה
גם. אז רוצים תשובה או לא?
כן.
אני אגיד לכם פשוט מאוד. פרעה היה אדם שלמד הרבה דברים, בין היתר גם את תורת הרב קוק.
הרב קוק.
כן. והתברר לו, בתורת הרב קוק, שיש בעם ישראל שני סוגי קדושה. יש קדושה, שני סוגי קדושה, שני סוגי התקשרות בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. האחד נקרא בשם, אפשר קצת למחוק, נכון? סגולה. השני נקרא בחירה. מה ההבדל בין סגולה לבחירה? מה? זה קשור, זה בכלל לא קשור לעניין, בכלל לא קשור לעניין.
מי שדתי הוא יותר בוחר, מי שחילוני הוא עדיין מוכר זוג יהודי, אז הוא יותר מוכיש.
מבחינה הזאת כן, בסדר. עכשיו בואו נסביר. מה זה קדושת הסגולה? אני קדוש, נכון? למה? ככה, אני יהודי. אני קדוש כי אני יהודי. זה דבר סגולי. בין שאני אדם סימפטי, בין שאני אדם אנטיפטי, אני קדוש בקדושת הסגולה. ב', אני קדוש גם בגלל הבחירות שלי. אני בוחר במעשים טובים, בלימוד תורה, בקיום מצוות, ואני אפילו משתף את המאזינים במעשים טובים שעשיתי וכדומה. בקיצור, יש הרבה דברים טובים שמתגלים אצלי, קוראים להם בחירה. עד כאן ברור? שאלה. עשר, מה? לא, לא, זה בדיוק העניין. אז סגולה זה נתון לי גם בלי כל פעולה.
אבל אין אפשר להיות כל הזמן קדוש.
כן, אפשר. אני כל הזמן קדוש באופן סגולי.
מה זה אומר?
זאת אומרת, מצד טבע היצירה הנשמתית שלי. חוץ מזה, יש לי, זה תכונה עצמית, בתוך הנשמה שלי. לא עשיתי שום דבר בשביל זה, אני לא יכול למחוק את זה.
אבל אנחנו אומרים, למדנו את זה, קדושים תהיו, ואז כאילו...
אז זה לא קדושה הזאת. קדושים תהיו זה על הקדושה הבכירית. בסדר? יש כמה מישורים. אבל יש מישור שבו אני קדוש באופן עצמי. סגולי קוראים לזה. עכשיו נשאלת השאלה. מה התברר בעשר המכות? האם התבררה קדושת הסגולה או קדושת הבחירה?
הסגולה.
כן, בוודאי. זכה. זאת אומרת, התגלתה קדושת הסגולה. מדוע לא נידונה כלל שאלת הבחירה החופשית? כי היינו עם של עבדים. עם של עבדים לא יכול להיות נידון בכלל. כשאתה נתון לשלטונו של מישהו אחר, אי אפשר להסתכל על הבחירה שלך. מתי התחילה שאלת הבחירה לעלות? אחרי שלושה ימים של הליכה עצמאית. אחרי שלושה ימים שהולכים במדבר באופן עצמאי, אז עולה השאלה מי יותר זכאי על פי המעשים שלו. ואז פרעה אומר... גם את זה אני רוצה לבדוק. אז בשביל זה, בשביל הסגולה היו עשר המכות, בשביל בירור הסגולה הייתה קריאת ים סוף. ואחר לברר, מה בקריאת ים סוף? ברר את הסגולה. עשרה, את הבחירה. בסדר?
בים סוף נהרגו
בעשר? לא. מה?
אף אחד
לא. והשאלה היא למה? מה הציל אותן? מה?
מכת חושך כן נעלמו.
במכת חושך כן נעלמו יהודים. נו, אז מה? לא. לא. ואני אסביר לך מה היה. יש, הבחירה במכת חושך הייתה, האם להיות שייך להיסטוריה של מצרים או להיסטוריה של ישראל. כלומר, בראשית ההיסטוריה, היחיד יכול לבחור באיזה מסלול יהיה. כלומר, זה שעם ישראל יוצא ממצרים, זה כפוי. זה שמצרים הולכים לאיבוד, זה כפוי. אבל אני כפרט, האם אני שייך לזה או לזה, אני יכול לבחור. זה מה שאומרים לרשע בהגדה של פסח. אילו היה שם, לא היה נגאל. מה רוצים להגיד לו בזה? למה מספרים לו אילו היה שם, לא היה נגאל?
הוא לא שם.
כדי להגיד לו, בחור, איבדת את פספסת את הרכבת. רק אילו היה שם, לא היה נגאל. אבל עכשיו אתה לא שם, אתה כאן. אז אתה נגאל בעל כוחך. מובן? כלומר, בהתחלה היה אפשר להחליט, כמו האלקטרונים, כן? במשפט האי ודאות של אייזנברג. הוא יכול להחליט אם הוא יהיה פה או שם. אבל עכשיו זה עבור. מובן? טוב, אז זה לגבי העשר מכות. יש עוד עשרה דברים נוספים. עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש. כלומר, כן, היו עשרה ניסים בבית המקדש. למה? כדי להמשיך במהלך ההיסטוריה את עשר המכות או עשרת הדיברות או עשר המאמרות, יש שלא תרצו. כי הרי המכות והדיברות אלה הם מאורעות נקודתיים בהיסטוריה. אבל אחר כך צריך שיהיה המשך רציף של התגלות, וזה נעשה על ידי המוסד הקבוע של המקדש. לכן היו עשרה ניסים שנעשו בבית המקדש. הראשון?
מודשם.
מה?
מודשם.
לא, לא, זה לא הראשון. גברתי, זה לא הראשון. לא, זה השני. הראשון היה, לא הפילה אישה מריח בשר הקודשים. היו שם הרי המון קורבנות שנשרפו על גבי האש, ואז זה גורם להפלות. לא הפילה אישה. בגלל הריח. אישה בהיריון, היא מתרגשת מאוד, וזה, והיא רוצה לאכול, והאוכל לא מגיע. צירים, פלופ. נכון? זה סכנה. לא יפילה אישה. זה כן... מה? בדיוק. זה התיקון של פורבו. ולא ישריח בשר הקודש מעולם. זה כנגד היסוד. כנגד היסוד. הסירחון של הבשר.
אבל לא היה ריח?
לא היה ריח. ולא נראה זבוב בבית המטבחיים. כן. ולא הראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. זה כנגד ההוד והנצח.
איך
היה? מה? לא. לא הראה קרי שלא הייתה פגיעה בנצח. זה הכוונה. שלא הייתה לו תומת הגוף ביום הכיפורים. בכלל, תמיד אומרים, איזה מין נס זה? זה לא קורה שאדם עובר לילה בלי שיתמה? קורה. אבל ביום הכיפורים, מרוב ההתרגשות, מטבע הדברים זה קורה. אתם יודעים שתמיד בימים אחרי יום הכיפורים אני מקבל עשרות טלפונים של אנשים שראו קרי ביום הכיפורים ולא יודעים מה לעשות עם זה. ראו קרי, נטמעו ביום הכיפורים ולא יודעים מה לעשות עם זה. כן. ומה? זה מהמשנה במסכת אבות. בפרק חמישי. כן. ולא קיבו. גופם נטמע. כן. זה קורה רק לבנים, לא לבנות. לא קיבו הגשמים את עצי המערכה. זה כנגד מידת התפארת, שהיא הקו האמצעי, והמערכה עומדת באמצע. ולא איתו הרוחות את עמוד העשן, שתמיד היה עולה ישר, כנגד מידת הגבורה, שמידת הדין. והיו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, שהיה מקום לכולם. זה מידת החסד. בסדר? ולא... לא, סליחה. לא יראה פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. כן, זה כנגד מידת החסד. עומדים צפופים כנגד... ומשתחווים רווחים כנגד הבינה, שהיא למעלה משבע ספירות של ימי הבניין. מה? עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. כלומר, יש הרחבה של תחומי המקום. לא עיקה נחש ועקרב אדם בירושלים. בירושלים. כן. לא נחש ולא עקרב. כי מתי יש שליטה של נחשים ועקרבים? זה כשאין חוכמה. ומעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שאלון בירושלים. צר לי המקום שאלון בירושלים.
אלון?
אלון, כן, לעשות את הלילה. כן, ללון. כן, לא הירח, ללון. כן? מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שאלון בירושלים. זה כנגד הכתר שהוא ראשית כל הרחבות, כולם.
איך כן? הסברים את הסבורה? אחרי להתחיל להסביר מישהו
כמו
שאל שאלה.
אני כן? הסברתי טוב מאוד.
לא, הם הגיעו לים ואיך...
ואז התבררו, התבררה הבחירה.
איך?
איך? אני לא הסברתי. לא, זאת לא הכוונה בשיעור הזה. בסדר. טוב, להתראות שבוע הבא. כל טוב.